אז תודה שחזרתם אלינו, ובכלל הזדמנות להגיד לכם תודה על זה שאתם לא שוכחים את השבעה באוקטובר וממשיכים להזין לגיבורים המדהימים של הטבח הזה. והיינו בעדות הבלתי נשכחת של עדה שגיא, אישה שלמדנו לא רק להריץ, שזה כולם, אלא גם לאהוב, אישה מדהימה.
המורה עדה בציפורני החמאס, שמעביר אותה לשמירה של הג'יהאד האיסלאמי, יחד עם מירב טל, הן אחיות לשבי, נמצאות בדירת המעבר, ושם אחרי יומיים בדירת המעבר,
דירת המעבר המפנקת,
המפנקת, כמעט ה-Airbnb,
הילטון, כן.
הילטון באיסט חאן יונס.
כן, משם
אחרי יומיים, הן מועברות, אנחנו מתחברים לפרק הזה, פותחים את הפרק השני. כשהצ'קאוט הרבה פחות מפנק, אחרי מקלחת שבה מנסים למשוך את הצ'יפ מתוך הנקודת חן של עדה, אחרי שסקית פרידה, את אמרת רגע של חסד, נכון?
רגע קטנטן של חסד, כן.
אני חושב שהם יודעות לאיפה הם הולכים, כי מעכשיו אנחנו עוברים למרכז חאן יונס.
כן, כוח החטיפה, דירה מתונפת, מגעילה, טיפוסית לשבי, בידיים של ג'יהאדיסטים שמקבלים כסף, לשמור על אישה בת 75 ואישה בת 53, והם כמו כל דירת רווקים מתונפת, תנאים ממש ממש לא טובים, וגם תמינו לעצמכם, אני בתור אישה, את הפחד, נכון שאולי לא קורה כלום בסוף, אבל אתה לא יודע את זה בזמן אמת, וכאישה, כששומרים עליך ג'יהאדיסטים מקצועיים שמקבלים עליך כסף וכולם גברים צעירים, זה מאוד 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 מאוד, מאוד מפחיד, נכון רן?
שתי גברות בדירה מתונפת, עם גברים באים והולכים, מתחלפים בתנאים, דמיינו דירת רווקים בחאן יונס.
דירת רווקים חמושים. אם את רווקה תל אביבית, 50
יום.
תדעי שיש יותר גרוע מדירת רווקים. יש דירת רווקים, קלצ'ניקוב.
כן, וכאן הסיפור שלנו בחלק הזה מתחיל. בעלייה, בכניסה, לדירה השנייה.
כשהעבירו אותנו לדירה באמצע הלאה, בערב הזה, בשמונה בערב, בתוך מכונית, שתינו, והביאו שני שומרים, שמעתי אותו אומר לשומרים האלה, שני צעירים, אחד ישב על ידי, אחד קדימה בין הנהגים, הוא אומר לו 70 שקל ללילה, ליום, כאילו ל-24 שעות 70 שקל, אני הייתי בהלם. עכשיו משכורת שם זה 20 שקל אם יש לך עבודה. אתה יודע מה זה 70? עכשיו אל תגיד לי בלתי מעורבים אם אתה מקבל את הכסף מהחמאס, זה אני, ראינו את הסטיפות, ראינו את הסטיפות בשור, אחרי שבועיים, ככה.
הם מכרו אתכם כמו יוסף לכלא לבור האסורים תמורת כסף.
תמורת כסף.
אז הם לא, אז הם
אז עכשיו אני מסבירה לך איך זה הממודר. זה החמאס שולט בעניין והג'יהאד...
עוד פעם, עוד פעם.
הג'יהאד קיבל כסף.
הג'יהאד קיבל כסף כדי לשמור עלינו.
ולשמור עלינו.
אתם היהלומים שלנו, אם ישוחררו אי פעם, אז זה יהיה עסקה של 6,000 על החטופים. עוד לא ידענו כמה יש. כל הזמן אתה הרגשת ש... אנחנו קלף מיקוח כזה בתוכם. אני ראיתי אותו רושם בחוברת, במחברת, דף הוצאות. נקע 7, 3 שקלים, נייר טואלט, והכל בערבית.
אני ממקם את החיילים שלנו ללוח, את החיילת שלנו, דירת המסתור במרכז חאן יונס, זאת שבה הולך להיות רוב השבי.
דירת הקבע.
דירת הקבע, ועכשיו אדם מספרת לנו עליה.
בקומה העליונה, קומה חמישית, ומכניס אותנו, היינו עם כל התחפושת, כמו שאתם מבינים. היה נורא חם, גם עוד היה אוקטובר, היה נורא חם, ואין חשמל, חושך מוחלט, מעלה אותנו לדירה, מכניס אותנו לחדר, ויש שם שתי מיטות קומותיים של ילדים, מצופות, נקיות, מזרונים, מצעים, אומר לנו אחת לך, אחת לה. את הארון של הילדים הוא סובב, והשאיר 20 סנטימטר בחלון שיהיה אוויר. ושני השומרים התיישבו על קורסאות על ידינו, התחלה עם הנשק, עם קלצ'ניקובים. ב-10 בערב כנראה שהם הבינו שאנחנו מאוד עייפות מהאירוע, הם הלכו לחדר על ידינו, ואמרו לנו, אנחנו פה, שמעתי שמכניסים את הנשק לתוך ארון, עוד לא ידענו מי ומה, אבל הבנו שזה בית עם ילדים, אתם צריכות לשירותים, אתם מגישות בדלת, אנחנו אומרים לכם כן, מתי ולא. במקלחת היה באמת סבון נקשב, שמפו, דב, התברר שהיה לו מרקול, אז בהתחלה עוד המים, מי עדן, הכל, הוא היה מקבל, שאלתי אותו, איך אתה מקבל מישראל? זה אומר, דרך מעבר כרם שלום, יש לי מישהו מטירה, שאני שולח לו, אפרופו טלפונים, שולח לו וואטסאפ, עם רשימה, והם מכניסים. אז זה היה המרקול.
מעולה.
עד שצהל נכנס, ולאט לאט נעלם גם.
אז אתם גרתם בדירה של בעל...
עברנו
בעל
לדירה.
מקולת,
בעל מרקול, שסיפר לנו ביום השלישי בערך, שהוא בן 38, נשוי לאשת אחיו, שאחיו נרצח על ידי דאש או מישהו אחר במצרים, שהיה נהג מסעית, שהוא בלתי מעורב, הוא רוצה כסף.
בלתי מעורב.
בלתי מעורב, הוא רוצה את הכסף בשביל לצאת מעזה. ואני עושה כן עם הראש, ואני מזדהה נורא עם הסיפור, אשתו מיילדת, העביר אותה לבית אמא, ואמר כל הזמן מירב ואני אמרנו, אתה בטוח שהיא לא יודעת שאנחנו פה? לא, ממנעו, ממנעו, אסור. היא לא יודעת.
למה שאלתם את זה?
כי זה נראה אידיוטי שאת נמצאת בדירה של מישהי שהיא בעלת בית, מטבח מאובזר, מכונת כביסה בבית, חשמל 3 שעות ביום, אבל את רואה שזה בית שהייתה שם אישה.
אז היא לא יודעת.
אז היא לא יודעת. אנחנו צחקנו, אמרנו, גמרנו לו את השמפו, אז מה, היא תבוא הביתה ולא יהיה שמפו. אחד מהם היה בשם עבד, בחור דתי, מאמין, 5 תפילות עם פסוקים מהקוראן ושירים עם כל מה שצריך, אבל הוא סטודנט למשפטים 4 שנים. ואני אומרת לו, עבד, תגיד, מה? מה בינינו לבין מה שאתה עושה ואתה רוצה? למה אתה רוצה עורך דין? אומר, אני צריך מקצוע, אצלנו כל המשפחה הזה, או רופאים או עורכי דין, בשיפה יש לי אח, יש לי אמא, יש לי אבא, כולם, אצלנו ההשכלה זה המפתח להצלחה. אתה שומע? אמירה.
והוא מהג'יהאד.
הוא מהג'יהאד, הוא גם אומר שהוא בלתי מזוהה, הוא צריך את כסף. זאת פרנסתו, אין לו כסף. והשני היה איזה בחור די פרחחון, שכל הזמן היה מראה לנו את השרירים שלו, שהוא עושה הרבה ג'ים, והוא הולך לים, והוא בטיק טוק, ויש לו חברה, וכל פעם היה מספר לנו סיפורים, מירב ואני נקראנו ממנו. הצעיר היה בן 23, והוא שמע למירב, יש בת בת 25, הוא בכלל נדלק, תקחי אותי איתך לארץ.
את מתארת פה שיחות?
לא, שיחות היו, כל הזמן.
אבל ממש ככה חיים בסרט שאתם מחבבות אותם.
הם היו בסדר איתנו, למה? לא ראינו שום רע מהם, בואי נגיד ככה.
הם לא חטפו אותם.
לא,
הם לא... הם לא הרחבו את עצמם בתור אנשים שעשו להם רע, אלא בתור פרוטקטורים שלהם.
שומרים, הם שומרים. אני פחדתי פחד מוות מכל נקישה בדלת. לפעמים זה ילד שבא להחזיר כדור לילדים שלו שלא היו שם, ולפעמים זה מישהו שבא לקחת בטריה. בטריה, הם חיים על בטריות, כי כל המערכת חשמל זה על מערכת סולארית עם קבלים כאלה דקים ללדים שנדלקים ב8 בערב.
יאללה.
בכל משקוף יש כמה לדים.
וואלה?
אור מגעיל.
זה האור?
כך, נורא אור קטן, כן, מגעיל.
זה האור בעזה?
כן. לד. בכל הזה אתה רואה, אתה מסתכל לדירות האחרות, אתה רואה את האורות הכחולים האלה של הלדים. כולם ככה. פאנל סולארי ומעבירים. אז אותו אייד קראו לה צעיר, היה קצת יותר מדי מתבלט, כנראה שכנים אמרו לאחמד שרואים אותו בחלון, מי גר אצלך, כל מיני, העיף אותו. ויומיים אחרי זה גם לא היה מישהו עוד במקומו, ושמענו הרבה שיחות סביב הדיבורים ביניהם, מי צריך לבוא, ונורא פחדנו ממי שיבוא. מי שיחליף אותו. ואז דווקא באותו שבוע שעבד היה מאוד בסדר איתנו, הוא גם בסוף השבוע נסע הביתה להורים ולא חזר. שאלנו את אחמד בעל הדירה מה קרה לעבד, זה אומר לא, העבירו אותו כאילו למשפחה אחרת. ואז הביאו 2 אחרים שהיו איתנו עד הסוף. אדם, בחור צעיר מרפיח שאבא שלו עבד עם הישראלים פתחת רפיח, כל המפונים למיניהם בחקלאות, ואבא מגדל ירקות. והשני שמו חלד, ואנחנו הכרנו, מירב ואני קראנו לו אחבר, כי הוא ממש נראה כמו חולד, וכל מיני רץ מהר.
חלד או חולד?
חלד או חולד, ככה, כל מיני רץ. כל מה שאכלנו נארז בשקיות שחורות, ושמו אותם במטבח, ולא ידענו, עכשיו לא היה חשמל, ולא ידענו איפה הם... עכשיו גם בשירותים התווספו שקיות, כל הבית היה שקיות של זבל, והסירחון עולה מלמעלה, גם בגשם הראשון כל הריח של הג'יפה שלהם עולה למעלה. בשלב מסוים למה אתם לא מנקים את זה? אז אותו פרחחון, מירב אומרת, אדה בואי תראי תראי מהר, אנחנו רואים אותו רץ למטבח, לוקח שקית, עושה זיפ, מעיף אותה מקומה 5 למטה,
ככה הם
זורקים, זיפ, עוד 1 מלמד. ככה זה 12 שקיות ספרנו.
איכס, אז רחובות מלאים זבל.
רחובות מלאים. כשיצאנו הבנתי מה אני אומרת, שבאמת חיים בזבל. אין פחי זבל. אין, כל ובגשם זה צף. בקיצור, כשהוחלפו 2 האלה, חלד החליט שעושה ניקיון, וזה היה בעקבות זה שמירב אומרת, עדה תסתכלי רגע מה יש על השטיח, היה לנו שטיח. אנחנו מסתכלות על השטיח, רואות תולעים לבנות קטנות. ושתינו נכנסנו להתקפת גועל נפש, ואז לא הייתה להם ברירה והם עמדו וניקו את המטבח. כשאמרנו לאחמד, תפתח את המקרר ותשים שם מצידי אבקת כביסה, סבון, משהו, כי הצחנה, הם החביאו את הכל, כל הזה, והכל רכש רימות מהאוכל.
בגלל שאדרה היא בן אדם ויזואלי.
ב-OCD.
ובן אדם עם אוזן טובה, ואיבדה את העיניים קצת. אז האוזן התחדדה, והתחדד עוד חוש הריח. כשבאנו לאדה בפעם הראשונה, היא אמרה יום אחד אני אכתוב ספר. ולספר שלי יקראו, החיים בשקיות זבל שחורות. את זוכרת? אמרתי לה איזה מין שם מוזר זה אדה.
מאוד.
מה זה השם המוזר הזה? זה לא שם טוב לספר.
לא, והיא טובה בכתיבה, דווקא כן, הייתי קוראת אותה.
ואז היא אמרה לי, זה מה, אני לא יכולה לשכוח את השקיות זבל השחורות שהם זרקו שם כל הזמן. את הזבל, את
הריח, ואת הריח. בשטיח ובמקרר.
את הריח, נכון?
כן, בסופו של דבר יש פה גם איזה משהו קצת הומוריסטי, כי זה רווקים מתונפים שגרים עם שתי גבירות. עם שתי נשים.
כן.
זה חבורת רווקים, פרחחים מתונפים.
ג'יהאדיסטים מתונפת של בנים כן. מתחלפים. בדירה סחורה גרועה מאוד בכלל ניונס. ששם מערכות...
כי עד הפרחח נמצא בכלל בטיק טוק, מחפש חברה ועוד מעיז ברוב חוצפתו להציע למרב, שיבוא איתה לארץ ותכיר לו את הבת שלו. כן, תכירי, הוא חטף אותי בעזה, נעים מאוד. בחור נהדר, בחור נהדר, תתחתני איתו. זה מה שהוא חושב שיקרה. אבל זה הזדמנות לדבר על ההבדלים אגב ומרב, כי לא יכלו להיק לסרט המוזר הזה שלנו עם שתי הגבירות בדירת שלושת הרווקים המתונפת. אי אפשר להיק מישהו יותר שונה מאדה ומרב טל, נכון? נתחיל בזה שמרב היא ביביסטי, ככה אדה אומר, היא ביביסטי, היא מאוד אוהבת את נתניהו.
היא סיפרה שכל מה שקרה, אנחנו חתכנו את זה, שכן, הקפלניסטים, עכשיו היא יושבת, יש את הדבר הזה שנקרא קהל שבוי, ואדה הייתה קצת קהל שבוי שם, אבל...
והפוך, ואדה שמאלית.
ומרב הייתה קהל שבוי שלה, וכך... בתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזאת של שני השבטים הישראלים נולדה חברות ואמיצה בין שתי נשים שונות שפתאום אדם מתחילה לגלות עניין וקסם בחיי האהבה של עומר האדם ויעל שלביה.
כן, כי מרב היא אורבניסטית כזאת.
כי מרב מעודכנת.
מעודכנת ומתעניינת בחילויות טיקטוק כמוני.
וכך מרב
לומדת. ואדם מכירה את ערוץ 8 מאוד טוב. ויודעת להגיד חירבת מחאז.
חירבת חיזה וגם שוודוזי בירת ליכטנשטיין. היא יודעת את זה. ולכן הן מתחילות לגלות את היתרון. את יודעת, תמיד יש שאלה עם מי כדרך לעבוד, בבודד או בכלל. עם בן אדם כמוך או עם בן אדם שונה ממך שמשלים אותך באיזשהו מקום. וזו שאלה טובה. ולכן הן מתחילות לפתח ביניהם יחסים ומתחילות, איך הן קוראות לעצמם? אחיות? אחיות לשבי. יש לנו מורה, מנהלת בית ספר, מנהלת פדגוגית, בן אדם מכור לשליטה ולסדר.
סדר, כן.
שנחטף ומאבד שליטה בצורה הכי טוטלית שיכול להיות.
אני אומר את זה בגלוי, הרגשתי ששמטו לי את השטיח עם המדינה מתחת לרגליים. מיום ליום זה התעצם. ממש הרגשתי ככה, פיזית, ככה. אם אנחנו חוזרים למה עשינו, אז כמורה ללשון התחלנו בארץ עיר. אבל כשמצינו את כל הוודוז שמרב חשבה שהמצאתי, שאין כאלה, או ביגוניה, היא אומרת, יום אחד את אומרת לי ביגוניה, למחורת את אומרת לי ביגיונביליה, תחליטי.
היא חדשה בנירוז?
היא לא חדשה בנירוז, היא גרה בראשון. יאיר, בן זוגה, כאילו
חברת בית.
פרק בית. אבל הם לא נישואים או משהו, שבוע שבוע, שבוע הוא אצלה שבוע. כל מיני הקטה על חטא, למה היא לא הזמינה אותו ואת הילדים אליה לחג? למה היא הייתה... כל מה נאמרה לכולם, גם לשומרים. אני המנחוס, המנחוס, כל הזמן זה היה. והיו לו דאגות משלה, באמת, אובייקטיביות. גם אני לא ידע על יאיר ועל ילדים, כלום. שני ילדים השאירה בבית, בן 25, חייל בן 21.
ואני חייב להגיד לך משהו על מרב טל.
הוא יממת.
שהיא הרבה יותר באיזשהו מקום, את יודעת, קרובה אלינו, מאדה.
ג'ינג'ית, מהשנת, כן, פרק ב'.
נכון. ואני רוצה להגיד משהו על כוח ועל גבורה. כל אחד... מנסה לקבל את הגזר בחיים האלה באמצעים שונים. אחד באמצעים של איפוק וסימנים וסדר ושליטה, ואחד באמצעות חולשה, או באמצעות הזדקקות, או באמצעות עיניים רכות, באמצעות רוח לדוגמה. ואני חושב שיש משהו נורא מקסים באחיות לשבי שלנו, שמתחילות לפעול ביחד, כל אחת כאנרגיה נשית שונה, ואחת עשויה ממים, ואחת עשויה מסלע, ושתיהן ביחד עומדות.
מים ואש.
כן, מים ואש, או מים וטיטניום, לא, whatever, אש וטיטניום, אבל הן שתי אנרגיות נשיות, ישראליות, שבדירת הרווקים הזאת, עם צוות שכבר מפתח איתם יחסים, והן מצליחות להשיג טרנזיסטור, ואחר כך גם טלוויזיה.
נותנים להם טרנזיסטור, ממש, לעצמן. והן שומעות 95.5 היא אמרה התדר, כמובן שהיא זוכרת רשת ב', וקורה דבר מוזר, כי דניאל אגרי, ועל זה גם עדה מיירה לשגר לו מכתב כשהיא חזרה, הוא לא היה עולה בשעות קבועות. זה העניין, עדה ממש דיברה על זה, הוא לא היה עולה בשעות קבועות, ומה הבעיה עם זה? שהוא לא היה עולה בשעות קבועות, ואז עדה הייתה נאלצת לשמוע ברדיו את החדשות, ובחדשות זה עצוב עכשיו, היא שמעה את כל הזוועות. מה שקרה בקיבוץ בערי, מה שקרה בקיבוץ ניר עוז, ממדי הטבח, סיפורי זוועה מהסוג שכולנו צורכים בחדשות. שומעת את זה בשבי. מירב פחות מחוברת, אבל עדה היא יודעת הכל, היא יודעת כל מה שקורה, כל מה שהתרחש להרצאה אהובה, היא יודעת, היא בעודה בשבי. וכמובן שכתבה מכתב לדניאל אגרי, היא נותנת משהו אופטימי, והוא הבטיח לבוא לבקר אותה מרוב שהתרשם המכתב, הוא רוצה לבוא לשבת את השעה עם עדה.
לא בתור דובר צהל, בתור דניאל אגרי המעריץ, חבר.
כן.
מירב מאוד השלימה אותי במרץ שלה, בחיוניות שלה. אם לא היה לי כוח לקום להתקלח, היא אמרה, תעזבי, היום יש מים חמים, בואי תלכי תתקלחי איתה.
היא הרימה אותה.
כן, ואני אותה, במקומות אחרים, כאילו, יאללה, צפצפי עליו, תחפפי איתה.
אבל כן נפל.
הוא היה כועס, למה מירב מתקלחת עם שני בקבוקים ועדה עם אחד? אמרתי, כי עדה עם חמש שערות והיא עם ג'ונגל.
אה, הוא לא רצה שתבזבזו את השמפו?
את המים.
יש כל כך מעט?
כן, המים לשתייה פחות בעייתי קונים, מיכלים, אבל המים למקלחות, שטיפת כלים, שירותים,
אלה.
זה מי התפלה. שיש להם מתקן התפלה שבנו האיטלקים מלי בעזה, וצריך דלק להרים את זה כלפי מעלה לקומות הגבוהות. מהרגע שהייתה הכניסה הקרקעית, לא היה חשמל, לא היה דלק. אז הם היו מביאים את זה בג'ריקן, הם מלאים. סיפור מההפטרה, אז נתנו לנו להתקלח פעמיים שלוש בשבוע עם בקבוקים. ימי שישי היו ימי המשבר שלי. לא יודעת, כל השבוע החזקתי מעמד, יום שישי, והימים שהתחילו לדבר על המסע ומתן, ההודנה, החטופים, שיש מסע ומתן, אתה חי באיזה אשליה שהיינו עוד רגע באים לחלץ אותך, ואתה רואה שזה נמשך. ועד כדי כך שמרב, למשל, הייתה מבקשת, אתה תאירי אותי כשדובר צהל מדבר, ולא בפרקים שבין לבין, ואני צמדתי, לשמוע כל הזמן עוד מידע ועוד מידע ועוד מידע, ושמעתי הרבה דברים, למשל על הנובה, לא ידעתי בכלל שהיה האירוע הזה, ושמענו את המספרים האלה, זה היה מחריד, והיא התקפלה מרגל, פיזית, ממש, היא הייתה רועדת מתחת לשמיכה, נרדמת, מנמנמת, הייתי מהירה אותה כשדובר צהל דיבר, או כשדיברו על החטופים.
למה רק בימי שישי התפרעת?
אני חושבת שביום שישי זה היה הקטע שלי במשפחה עם הילדים. או שאני הייתי אצלם, או שאנחנו, אני, אמת, אצלי, אחד מה... ויום שישי זה מין יום של בית כזה, למרות שלא הקפדנו על ארוחות שבת מי יודע מה, אבל הריח שפתאום היה לי הריח של החלות של נביא כבר באף. ואתה יושב בג'יפה של חניונס, ואתה לא יודע מה תקבל לאכול בכלל ארוחת הערב שלך, שהיא נורא. אכלנו בשביל לשרוד, בעיקר בשבועיים האחרונים, שכבר לא הייתה הספקה, אורז, אני לא יכולה להסתכל על אורז עכשיו, מלא תבלינים וקורקום, שזה פשוט נורא, או פסטה, הם קוראים לפסטה מקרונים, והם עושים מקרונים עם כאלה של כנור, רטבים כאלה, הריח היה טוב, אבל בסוף ראינו אוכלות את זה, וזה לא היה עובר פה, והתחננו לירקות ופירות, כי מתחת לבית היה שוק, ושמענו שהוא צועקים, תלת שקל מנגו, תלת שקל אננס, תלת שקל, לא היה מביא, כי הוא פחד ללכת לשם.
הם מוכרים בשקלים?
כן, כל זה שלהם בשקלים. הכל בשקלים.
הכל בשקלים. יכולתם לעמוד ליד החלון?
לא. ביקש שלא נעמוד, למרות שאמרתי את פיו כל פעם שרציתי לחלוץ איברים, אז הייתי נעמדת ועושה איזו התעמלות ככה של זקנות. ובאמת הכתבם שם, כל הזמן מרב חשבה שיחלצו אותנו מאחרית. אמרתי לה, תקשיבי, זה לא יהודה ושומרון. לאז אף אחד לא יבוא להציא אותנו ככה. אבל באמת הכתבם הזה זמזם לנו במוח כל הזמן. ולא סתם אני אומרת שהם פחדו, כי כשהצעירים קיבלו כסף ללכת הביתה ולהביא, אמרתי, תגיד, איך אתה הולך? מאיפה אתה הולך? ברגל, נוסע, המוניות? אומר לו, אני הולך לאורך הבתים כדי שהכתבם לא יראה אותי.
מעד הסגי אני לוקחת הרבה שיעורים, אבל אחד השיעורים הכי גדולים שלקחתי ממנה, כשאתה לא יודע מה לעשות עם עצמך, תתעניין בבן אדם השני. כשאתה לא יודע מה להגיד, תשאל שאלות. היא חוזרה מהשבי, יודעת כל כך הרבה פרטים על השובים שלה, היא לא הפסיקה לשאול אותם שאלות, התעניין בחיים שלהם. איך אתה חוזר הביתה? אבל אשתך יודעת כל הזמן רק שואלת שאלות. היא בעצם מתלמדת את השובים, הופכת אותם לתלמידים שלה. כמו שמורה טובה יודעת להתעניין בתלמיד מולה ולראות אותו, ואיך היא רואה אותו, שואלת אותו שאלות, נכון?
כן, זה מה שמורה עושה.
שאלות. שאלות על החיים שלו. מה אכלת היום? יש לך מספיק חמאה בסנדוויץ', לבדוק אם יש לו כסף,
כן.
דברים כאלה.
קמת בסדר היום.
והדבר המדהים הוא שגם כשאתה...
איך אתה הולך הביתה, ואז לאט לאט הוא עונה לה, ליד הקיר המורה, כדי לא להיפגע מהכתבם, כי היא באמת מתלמדת אותם.
מתלמדת את השובים.
היא מתעניינת בהם כמו שמורה מתעניין בתלמיד שלו.
כן, וכשרואים אותך אתה לא יכול, גם במקום הכי שחור, כשרואים אותך וגם אתה מחבל נוח במסריח, וגם אם אתה... אם רואים אותך, זה הופך את האישה הזאת שרואה אותך ושואלת אותך שאלות כל כך ספציפיות על החיים שלך, המורה, זה הופך אותה מיוחדת בעיניך.
כן, כי היא הופכת אותם לחשובים באיזושהי דרך, ואז היא הופכת לחשובה בעיניהם. אז אנחנו במאסטר שף עזה לא נרצה עם המקרוני והכנור להשתתף, ואנחנו מבינים שהמורה עדה רוכשת את כבודם של הישוביה. ואנחנו גם נמצאים באוקטובר, והיא ילדת מאזניים, נכון?
ב-20 באוקטובר.
ב-20 באוקטובר, 13 ימים אחרי החטיפה, עדה, בת 75, יום הולדת חצי עגולה.
לא ככה היא תכננה לחגוג.
ולא ככה היא תכננה לחגוג.
היה לי מין כובד כזה של איפה הילדים שלי, איפה המשפחה שלי, איפה אני, ואני תקועה פה. ואז מירב קרא לו, אחמד, אחמד, עדה בוכה. כשהיא אמרה, עדה בוכה, הוא אמר כל הזמן, אין תזהי מעט כמו אמא שלי. וכל מה שאני אמרתי, ביקשתי, אם לא באותו יום, הוא היה אחמד, בעל הדירה. הברנש שראה שאני בוכה, והיה חושך ועוד לא נדליקו האורות לד, הוא הלך והביא נרות, כנראה מהסופר שלו, שם צלחת עם נר, קרא לשני האלה, והתחילו לשיר לי, עיד מילד סעיד, והבחור הצעיר שולף צלחת, ומביא לי ואומר לנו, זה נמורה. אני אומרת, מה זה נמורה? זה נראה בקלאווה. הוא אומר, זה בקלאווה יותר טוב מבקלאווה. זה היה חם, טרי מאיזה מאפייה.
כנפי לימון.
עם לימון. זה היה, אנחנו השתגענו שתינו. וואו. זה היה הדבר הכי מתוק שיכול היה להיות מתוק.
עדה, הם אהבו אותך.
כנראה, אני לא יודעת הילדים, אבל
הוא. אחמד הזה אהב אותך.
יכול להיות, הוא התייחס אליי. כל מיני הוא אמר, תזכרו אותי, תזכרו אותי. כשתגיעו לארץ, תזכרו אותי.
זה מוזר.
נכון.
הצלחת לחבב אותו?
לא, לא פיתחתי אהבות ותחושות, אבל הייתי מספיק אסירת תודה להגיד לו כל פעם תודה על זה שהוא איזה ערב סתם בא לי סלט ירקות.
וואו.
ומתנו לירקות, אני בכלל ירקות ופירות, ואז הוא אומר לי, למה כוח סלט ירקות? אני לא יכולה לראות כבר אורז ואוף, כמה אפשר? ואז אחרי זה שעתיים הוא חוזר, זה היה יום שישי בערב, הוא הלך לאמא שלו, שגרה לא רחוק, והביא לנו סלט ערבי עשוי עם שמן זית ועם כוסברה שאני שונאת, אבל זה היה טעים. טעם עומד לי פה עם לימון, כמו שצריך.
יש לך חלום בכי ביום שישי? קבוע?
זה לא חלום בכי, זה שעה, השעה הקשה הזאת של היום.
אבל היא מרשה לעצמה לבכות, היא לא מרשה לעצמה לבכות בשער הימים.
כן, אבל היא גם אמרה לנו שזה בא לה. בשישי הראשון היא בכתה בלי שהיא רצתה, ואז היא אמרה, זה יהיה הזמן שלי, כי היא הנכדים, והאוכל, והנבית בה.
מביאה את החלות האפויות שלה.
כן.
אפרופו ריח, אז אני זוכר את הריח של החלות.
הריח של המרק, והסאונד הזה של משפחה ביום שישי בערב, היה מפרק אותי, וזה הפך להיות החלון שלי, ששם אני בוכה. ויצא שהיום הולדת שלה, הוא נפל על יום שישי, ה-20, תבדקו 20 באוקטובר, 13 יום אחרי שהיא נחטפה, היא חוגגת 75. ואת יודעת, ביום הולדת, זה היום הולדת שלך, מותר לך לבכות כמה שבא לך, נכון? כמה שבא לך.
בטח. It's my party and I'll cry if I want to.
כמה שבא לי. אפילו שאת המסיבה הזאת ארגן הג'יאד, והיא מסיבה הכי אכזרית ומפחידה ו...
בוא נגיד ככה, ביום הולדת 75 את מצפה להסתכל אחרי רואה על הנחלה המטופחת שבנית עם בעלך. את לא מצפה להיות על מנת רויה אחרי שבעלך נחטף כל כך מהר.
לא להתעורר
במיטת הסרטן, נוער. ובטח לא להתעורר במיטת נוער.
בחן יונס.
לקחו לה יום הולדת אחת. זה נורא עצוב. לקחו לה את ההסתכלות אחורה.
גם ככה זה לא יום הולדת שמח. כי כן. דני איננו.
מתגעגעת אליו.
ומתגעגעת אליו.
עכשיו תחפיל את זה בזיליון. איך היא מתגעגעת אליו במולדת של 75 בשבי. כמה היא מתגעגעת לדני שלה.
ותביני כמה כוח יש כש... כוח טבע, כמו עדה, מתחיל לבכות, ואיזה רושם זה עושה הדבר הזה, על השובים שלה.
הבכי שלה יקר. הוא מפעיל באנשים דברים, הוא לא בכי זול כמו שלי שקורה כל הזמן.
אחמד תוך שנייה חוזר עם...
ההוגה הזאת שמתגעגעת לה עד עכשיו. אתה יודע שהיא ומרב מחפשים אותה. אני גיליתי שזה בסבוסה פשוט, ששפכו עליה רוטב לימון. כולה בסבוסה, ההוגה צולת. אני רוצה רק להגיד משהו שכן חשוב להגיד. אם עולה רושם מהפרק הזה עם עדה, בגלל החוזק שלה או בגלל התנאים שלא היו מנהרות, שהשבי שלה היה קל, אני רוצה עכשיו שתקשיבו לטקסט הבא.
חשוב.
חשוב לי שידעו שגם שבועים שקיבלו תנאים כביכול סבירים או טובים אפילו, גם להם היה חתיכת קריסה נפשית במקום הזה.
פחד היה, אני אומר לכם, מנקישה בדלת. כל נקישה בדלת, אתה לא יודע, הוא אומר, שום דבר, שום דבר, זה שכן, זה שכן, זה לבטריה, זה לכדור.
ממה אתה מפחד?
ממה אתה מפחד? עכשיו, חמש קומות, כשממול היה לנו מסגד לא רחוק, למטה שוק, ואתה שומע את המיליונים, ומול הבית היה, ציירתי את זה לכל השבקים, מין מבנה מאוד יפה, צבוע, וצבעי, אמרתי, בטח צבעי נרלט של נירון, מצויר פינג'ן, פולי קפה, והיה כתוב, קהווה, אהל סלאם, בית קפה, אוהל השלום, איזה שלום, כשלמטה, למטה במתחת, ואתה לא יכולת לראות, אבל אתה שומע צעקות של ילדים, בגיל חמש, אני חושבת, אלה וואנגבר, אלה וואנגבר, קייטנה של החמאס, מתנס, אין בית ספר. תקשיבי, זה היה מטורף, מטורף. ומזה פחדנו שההמון הזה יעלה, שמישהו אומר, אל תדאגי, שומרים עליי גם למטה.
כי באמת אנשים מסריחים וחרות, זה באמת נכון.
כן, כנראה. כנראה, אני לא האמנתי. כשהוא אמר, שאמרנו לו שקרה מה שקרה עם ילדים בכפר עזה, וראינו או שמענו בחדשות, הוא אומר, זה לא יכול להיות כי באסלאם אסור, והלך להראות לי את הסורה בקוראן, שזה כתוב שאסור. לך תגיד לו שמה שאמרו ביום הראשון, שמותר לכם הכל.
תכף תיפתח הדלת ויכנס עוד תלמיד של עדה, אלעד קציר.
עוד שבוי. אלעד קציר הוא הבן של חנה קציר, אבא שלו נרצח בשביל לאוקטובר, חנה נחטפה, ואלעד קציר שהוא רווק, ולדעתי היה עם אמא באותו חג, גם הוא נחטף, והוא עדיין בשבי.
ביום ה-33 הביאו את אלעד קציר אלינו, כי התברר שמסוכן היה בדירה שלו. עכשיו, הוא היה בניר עוז עד 11:15, והספיק להתכתב עם שחר שראיתם, שהוא כתב לו, אבא נפצע קשה, והוא ידע כבר על המשפחה של בניר עוז, של החברים שלי שנרצחו כולם. סימן טוב, תמר וקרול, במיטה, במיטה, ישנה.
הסבתא.
ירו, הסבתא.
קרול.
מזל שהיא לא ידעה את זה, מזל. שלושה ילדים, הם נשרפו אותם חיים, את באמא ובאבא ירו, תמר ויונתן, ג'וני, ואותם הם שרפו, כן, בתוך הממד. למה? כי הם נשמות תאורות. אנחנו לא עושים את זה, בקוראן כתוב שאסור. אז אלעד בא אלינו, ועל אותה מחברת קשר הוא כתב לנו. למה הוא כתב? כי הוא עם מכשירי שמיעה, הוא היה בהנדסה קרבית ונפגעה לו השמיעה בצבא. ותלשו לו שם את המכשירי שמיעה, כי שוב זה משדר לדורדורו. והוא לא שמע, והמשפחה היא, נותנים לו טרנזיסטור, שם אותו צמוד לאוזן, ובעל הדירה נתן לו לשמוע כל שעה עגולה חדשות. אז הוא היה מעורה, הוא הכניס אותנו להלם, כי הוא כתב לנו מי נרצח בניר עוז, מי הוא יודע על שבועים, כתב לי אני לא יודע מה עם ההורים שלי, הוא לא ידע שאבא נרצח ועם השבויה.
אז בעצם אחרי 33 ימים התמונה
משתנה לנו עם אלעד.
את מסדרת לעצמך את התמונה.
כן, והמפגש עם אלעד היה מאוד קשה, ובכינו, הוא בכה, אני, הוא היה תלמיד שלי, כמובן, ו... הוא פתאום ראה מישהו מוכר, הוא אמר לו, אחמד, הנה בוא תגיד שלום לאדה מניר עוז. בהתחלה עוד נתנו לנו לאכול אפילו צהריים ביחד עם אלעד, אחרי שלושה ימים אמרו לו שזה מסוכן.
רגע, הוא ישן איתכם?
חיה... לא, הוא ישן עם שני הבחורים השומרים, חדר על יד, שם הייתה גם הטלוויזיה, והשירותים היינו נפגשים על החזור.
היה מותר לכם ללכת לחדר האחר לראות?
מדי פעם.
לראות טלוויזיה.
כן, אבל זה רק את אלג'זירה, ובימים האחרונים, ממש לפני היציאה, כבר נתנו לנו לראות גם את המסע ומתן, את ה-BBC, וכבר ידענו שזה לקראת השחרור. אבל עם אלעד זה היה מאוד אמביוולנטי כזה מבחינת ההתייחסות. כי נורא ציפיתי שאתה יושב עם בחור, שאתה מכיר אותו טוב מהקיבוץ שלך, ילד שגדל איתך, שגידלת אותו, אנחנו חברים של ההורים, הבת שלו קרמית עם הקבוצה של נבית של הבת שלי, מן הסתם, המערכת היא יותר מאשר לפגוש אותו פתאום, והוא נורא רצה לספר, והוא נורא רצה לדבר, ולא נתנו לו בגלל שהוא דיבר בקול רע, אז רק התכתבנו באותה מחברת קשר,
לא אנושי.
זה היה נורא קשה.
זה רגע עצוב, שאתה רוצה לתקשר עם מישהו שאתה מתגעגע אליו, אתה הופך לפריק, אתה צועק, ואתה לא יכול, ואז מרחיקים אותך, כמו איזה חיה משוגעת, כי לקחו לו את מכשירי השמיעה, לקחו לו את הליין משקפיים.
יש לו לקות שמיעה לילד.
כן.
ולקחו לו את המכשירי השמיעה, כי אולי יש שם צ'יפ, אז הוא צועק שהוא מדבר, נכון?
בטח.
ואז הם צריכים לתקשר כמו שתי חיות, באיזשהו מקום, או שימפנזים בניסוי, לא? איך הם צריכים לגשר על כזה געגוע אחד לשני, והוא היה תלמיד שלה,
ועל ההשפלה הזאת, על ההשפלה.
צריכים לתקשר את כל השבעי באוקטובר והלאה בכתב, וזה שם אתה נזכר שאתה לגמרי בידיים שלהם.
אתה יודע, דנה, יש מדור בגיהנום שקוראים לו עינוי תקווה. וזה אולי הדבר הכי גרוע שיש. אנשים בשבי, זה כמו ילנה טרופנו, שאמרה, אני אשאר בשבי, ואני מעדיפה להישאר מאשר לגלות מה קרה לבן שלי ולבעלי. כי כל עוד אני פה, עוד נשארת לי התקווה. כי תקווה היא דבר מאוד פריך.
נכון.
וכשנותנים לך אותה ולוקחים אותה, משהו בך נשבר.
אתה יודע שבאינקוויזיציה היה עינוי כזה?
בוודאי, עינוי תקווה.
נתנו לאסיר, כאילו, פתחו לו את כל הדלתות בלילה, הוא חשב שהיה לו מזל, היה לו גליץ' כזה, לקי, והסוער כאילו ישן, וכל הדלתות פתוחות בפניו, הוא מצליח להגיע את הסוף של בית הכלא, של בית האסורים, ואז שם, אחרי שהוא זכה את כל המנהרות, וכל מקום הוא אמר, איזה מזל יש לי, אלוהים בעדי, אני הולך לברוח. הוא יוצא כבר מהשער של בית כלא ושם מחכה לו אינקוויזיטור הראשי. וככה שוברים רוח של בן אדם. נותנים לו לקוות ואז לוקחים את זה.
כמו בגנום של דנטה, כשהשאול פותח את הדלתות שלו ושימי לב מה עושים לאדה ולמרב עכשיו.
וואי.
כל התקופה הזאת של ה-20 יום שעוד אלעד היה איתנו, עד שיום שישי אחד, ושמענו כל הזמן על המסע ומתן וההתקדמות, התקדמות, כן התקדמות, אמרו בהתחלה נשים מבוגרות, ומרב נכנסה ללחץ שאותה ישאירו, ואותי יוציאו, כי אני המבוגרת והיא לא. ביום שישי, כבר בערב ידענו שהפעימה הראשונה אמורה לצאת ביום שישי, אבל לא ידענו מי. ביום שישי ב-10 בבוקר, דופקים בדלת, מופיע מישהו. עכשיו, היה הרבה פעמים מגיע מישהו שאחר כך אחמד אמר לנו שהוא השומר שלו מלמטה. מחמוד או מוחמד, עד היום אני לא יודעת, אבל הוא הגיע אלינו לחדר, יושב, הוריד את המסכה הזאת, הוריד את הכובע ואומר, אני מחמוד, אני הבאתי לך את הצפרול, אני הבאתי לך, ידע להגיד מה הוא הביא, כולל את הוונטולין והפרדניזון, אני דאגתי שבאמת היה כתוב על זה אונרה על כולם. כן, כן. ואנחנו דאגתי להביא לכם את האוכל, ואני איש הקשר של אחמד, אתם יוצאות היום. בוף, שתינו חטפנו, ככה. אומר, עוד מעט תבוא מישהי, תעזור לכם להתלבש בגלביות שקיבלתם, ותסגור לכם את החיג'אב, אני אקח אתכם למקום המפגש, אבל היום אתם יוצאות, ביום הראשון. ואז הוא מראה לנו דף, קטר, באנגלית, מודפס, וכתוב, דיצה היימן, 84, עד הסגי, 75, מרעב טל, 53, פרסט סטפ, עם החתימה של לא יודעת מי. הראה, קיפל, שם בכיס, עשו לנו מסדר צילומים שלם, עשה לנו צילום על הדגל ולהגיד שאנחנו היינו בסדר כלפיכם, אמרנו, ב-12 וחצי רבע לאחת באה מישהי להלביש אותנו עם כל התחפושת, לי הביאו, לא מצאו לי נעליים, אני תהיה חיפה להזכירכם, אז הביאו לי סנדלים שלו לילדה בתשע, תאמינו לי, יש לי נעל 40, וכבר היה כפו, ואני גרבתי גרבי צמר, והלכתי עם זה כמו פליפר עם הסמלה המעוללת. אור יום, שתם רבע לאחת בצהריים. הולכים, יורדים, לא ראינו אף אחד, ויורדים לתוך השוק, ואני מראה למרב כמה זבל יש בעסקיות. מרב הלכה עם אחמד קדימה, נהג על ידינו, כל אחת עם שקית ביד של הדברים שלה. הולכים דרך השוק, והיא אומרת לי, הבחורה, תסתכלו רק ישר, אל תסתכלו על הספסוף, על השבב שיושבים פה וזה, ופחדתי פחד מוות. ואז הגיעה מכונית, העלו אותנו למכונית, אחמד אומר לנו שלום, ונפרדים. ולוקחים אותנו לכיוון חאן יונס, ואני זכרתי את הדרך הלוך, שמצד ימין הייתה המשטרה, עכשיו הייתה בצד שמאל. אז הבנתי שנוסעים דרומה. וראיתי באמת את אותו בניין, ואת כל השוק, וכל מה שראיתי מהחלון. והם מתחילים לנסוע, ואני רואה שהוא מושך את הזמן. ואני שואלת אותו, לאן אנחנו נוסעים? למסוף רפיח. הגענו למסוף רפיח בסביבות 5-4.5, כשהוא קצת התברבר בכוונה בדרך, כנראה לקראת חושך הם רצו להעביר. ואז שמגיעים, אני רואה את השלט של מסוף רפיח, הוא אומר לנו, אנחנו מעבירים אתכם למישהו אחר, כי יש שינוי בתוכניות. והיינו שתינו, והכניסו אותנו לסחחת מיון נוספת, ושם היו גם הג'יהאד וגם החמאס, כל התחפושות שאתם רוצים, מיליון, עם כתבים ועם צלמים, לא כמוך שאתה מצלם מפה, עם מצלמת גופו מפה, מצלמה מכאן, חשבנו שאנחנו מתות. התחילו לצלם, 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 אמרו תכף יעבירו אתכם לאוטו אחר, הכל בערבית, הביאו לנו מים שלא נתייבש חס וחלילה ושתינו, רעדנו שתינו ככה.
ומרב מבינה שאתם לא עוברים היום?
כן, כן, כבר הם אמרו לנו אתם לא, והבנתי שהם הולכים להחזיר אותנו לחאן יונס. ואז העלו אותנו על רכב, קשרו לנו את העיניים. הרכב נוסע איזה 100 מטר, עוצר לידינו נשומת רעש של אוטו נוסף וטריקת דלתות, ועולה מישהו לאוטו, ומישהו נוגע לי ביד ועושה ככה, וחשבתי שזה אחד השומרים החמאסים, ואני הולכתי, כבר היד השמאלית התרוממה,
להעיף לו אחת.
וזה הייתה דיצה, והיא זיהתה אותי. היא לא מכירה את מירב, אבל היא זיהתה אותי, והיא עשתה לי ככה. פוף, הוא הוריד לי את הזה, אמרתי, יכולות לדבר, ואז הגיע איזה מישהו, שגם שמו אחמד, מדבר עברית, רהוטה, ניגש לדלת, וראיתי שהוא מושך זמן, אבל הוא הסביר שהוא איש הקשר עם נושא החטופים, הוא מלווה, אנחנו היום לא יוצאות, יוצאות אמהות וילדים, הבנו, ולאן אנחנו הולכים, אני לא יכול להגיד לכם.
כמעט התנצל.
כן, כן, כן. יותר מזה אפילו, הוא הסביר מה המניעים, ושזה לא תלוי בהם, כאילו לא החמאס או הג'יהאד, לא בנו, זה בא מלמעלה, ואני ככה אמרתי ביבי, והוא הסביר לי שמעל, כן.
תגידי דנה, מה זה מעל ביבי? מי מעל ביבי?
מי?
מי? ביידן, נכון? או שזה אלוהים?
ביידן, ביידן. אז ביידן העדיף את הצעירים והאימהות והילדים? כי הוא רצה לשחרר את אביגיל?
הוא רצה את אביגיל.
היא הסמל שלו, אותה הוא בחר.
הוא רצה את הסמל, הוא רצה את אביגיל, הוא היה על אביגיל, וזה נורא מעליב.
באיזשהו מקום זה, אני בתוך בת 52. כן, אבל הייתי מבינה שרוצים שחרר, אני לא יודעת. זה כואב. זה כואב שאומרים לך, את יוצאת, כבר הכל סודר, ופתאום אומרים לך שמישהו צעיר ממך עם ילד.
שיש היררכיות.
יש היררכיות.
ואת יודעת, אני בתור גבר, ואנחנו מסתכלים על זה עכשיו ביום ה-138, אנחנו מקליטים את הדבר הזה.
מסכים לגברים.
העולם, התרבות, יכולה לקבל, מקבלת את זה שגברים עובדים, חיילים ומתים בשביל הרעיון. גבר יכול למות בשביל רעיון, בשביל הדבר. בשביל זה אנחנו מקבלים את זה. זה דבר לא מחריד מה שאני אומר. כי אנחנו, התרבות האנושית מקבלת את זה שגברים נלחמים ונופלים מפיגומים.
ועולים אחרונים לספינות ההצלה
ועולים בטיטניק. ועולים אחרונים בדיוק בטיטניק, או אמורים לפחות להיות. ולכן אנחנו מקבלים את זה, וזה גם בלתי נסבל. זה מצב בלתי נסבל, שחיי גבר שווים פחות.
נורא התאכזבנו, שוב קשרו לנו את העיניים, ואז הלבישו אותנו בחיג'אב, וסידרו לנו את הכל, והביאו אותנו, ואני בעיניים שלי, מה אני רואה? את בית החולים נאסר נורא אמרג'נסי, אמרג'נסי מלא אמבולנסים של הסער האדום, והם מורידים אותנו אחת אחת בליווי של שניים, מכוסות לגמרי, משאירים לך את העיניים פתוחות. מביאים אותנו למה שנקרא אצלנו מרפאות חוץ, הכניסו אותנו לחדר רנטגן, אני רואה כתוב בערבית, רנטגן, שתי מיטות רנטגן כאלה, וספסל כמו קופת חולים של ארבע, כן? סוגרים את הדלת ואנחנו יושבות. מרב בבכי ראשון, יום שישי בערב, אני בבכי שני, ודיצה אומרת, בנות, מה זה עוזר לכם לבכות עכשיו? אמרתי, היא צודקת, מה זה יעזור? אנחנו בידיים של החולרות האלה. כבר הגענו עד היום, אז מתישהו זה יהיה, אם אנחנו פה. הבנתי שלא החזירו אותנו לתוך הניונס לדירות שלנו, אלא על בית חולים הזה, ושמרו עלינו מפני המוני המוני פליטים מהצפון, יש שם מחנה אוהלים מתחת לבית החולים מאות. מאות. ביום שישי הזה הלכנו לישון ברגשות מעורבים מאוד, ודיצה החזיקה אותנו, ובארבע בבוקר משום מה, דיצה ישנה, סידרתי, לא יכלה לעלות על המיטות רנטגן הן גבוהות, אז על המושב של ארבעת הספסלים סידרתי לה שתי סמיכות, ומסכנה ישנה על הצד ככה, ובשביל לקום אני הייתי צריכה לעזור, הייתה אומללה, היא לא רצתה שנראה שהיא מסכנה. עכשיו בשביל לצאת השירותים, אתה דופק בדלת, קורא והשומר בא, ולוקח ומסבירו ששומרים עלינו מפני ההמון הזוהם של הפליטים. בשתיים או משהו ככה, עוד לפני שנרדמתי, הרגשתי ריח של כביסה של נירוז, ואז החלטתי שאני חולרה משוגעת, דפוקה, עד כדי כך שאחרי 50 יום אני איבדתי את זה. אמרתי, איפה ריח של כביסה אני עם החולצה המצחינה של השאטל? מה עובר עליי? ואני מריחה שזה הריח של הפיקה שאני מחוסה איתה. דיצה בארבע ירדה לפיפי, דווקא לשומר, היה שביב אור, ואני מסתכלת ואני רואה כתוב על זה 21 מספר, ואני אומרת זה רותי מונדר, בטח הייתה פה, ועוד לא ידעתי שהחטופים אחרים היו בחדר הזה, ואז דיצה חוזרת, אני רואה אותי, אמרתי, דיצה, נכון שאת מספר 22 ורותי הייתה 21? אומרת, איך את גם את זה זוכרת? ורק למחורת נודע לנו שרותי ואוהד וקרן היו בחדר הזה. משם הם יצאו לחופשי באותו יום. ביום שבת בערב אני הלכתי לשירותים ב9 בערך, 8. ודפקתי בדלת, ליווה אותי מר חליל, המארח שלנו, ואיתו דיברתי ערבית והוא הסביר לי מאיפה הוא יודע כמה מילים בעברית. אז הבנו דרך אגב שאנחנו שוב אצל החמאס, הם לא הכחישו. והוא ליווה אותי לשירותים, פתאום אני רואה אור מתוך החדר שלנו וצעקות, בכי וצרחות, ממש צרחות. ואני אומרת, מה קורה פה? הוא אומרת, לכי תראי, חליל. זה היה יגיל בפגישה עם מירב. תקשיב, נקרא הלב, אני בכיתי, צחקתי, והם מחובקים ורועדים. זה היה מחזה, דיצה מצד אחד יושבת, ואני לא ידענו מה, איך להכיל את זה בכלל. ועל יד הדלת יושבת אישה, בגלל הביאה שחורה, כאילו שהרגע תפרו אותה עליה דוגמנית, עם רוחסן כזה ופייטים מבריקים, חיג'אב צבע מתאים כזה בז', יושבת והיד ככה והיא רועדת. ואני מסתכלת לה בעיניים, והיא מסתכלת אליי ואני רואה דמעות. ואז אומר לי חליל, תורידי את החיג'אב, אני מורידה לה, זה אופליה. ואני נפלתי עליה והיא עליי, ואלה שם בוכים מהצד השני. אז חליל היה מספיק רגיש, חמאס, אומר, לכו, תצאו החוצה פה במסדרון, ניתן לכם שעה לשבת לדבר. היה מה זה מרגש, אני בוכה, היא בוכה, ואני משלימה לה, היא לא ידעה כלום. כלום על נירוז, כלום. היא שכחה את העברית, היא חשבה שהיא לא תוכל לדבר לעולם.
אז אנחנו מקליטים את הפרק הזה כבר אחרי שדובר צהל הוציא את התרופה שגילו בבית חולים נאצר, של עליה כתוב עד הסגים, התמונה שלה, העדות למה שהיא מספרת לנו פה בימים האחרונים האלה, שבהם הם מרכזים את כל החטופים. והנה הסצנה, בוא נמקם אותה. עדה מתהלכת ורואה ופוגשת את מי שאיתה הייתה אמורה לצאת ולבלות באותה שבת בשבעה באוקטובר, אופליה רוטמן, החברה, השכנה והחברה הטובה שלה.
שיותר שקטה ממנה וקצת כזאת ארגנטינאית, קוקטית נראה לי יותר, ובכל זאת הם פשוט החברות הכי טובות.
הם היו אמורות בשבעה באוקטובר לנסוע לבית חולים לבקר את הבעל של אופליה, נכון?
כן, אופליה מותק שבחורה נעדה אומרת.
והן מתרגשות שם, בעצם מחדשות הרגע הזה, וברקע הן שומעות את מירב, מחבקת את הילד של בן הזוג שלה, של יאיה, היא פוגשת את יגיל.
כן, היא החברה של אבא, והם נורא שמחים לראות אחד השני. רק שלאט לאט עדה מתחילה להבין מה עבר על יגיל הגיבור בשבי.
יגיל. כן. יגיל היה, קודם כל המעמד היה נורא משמח ועצוב ביחד. הוא נורא מפחד, לא ידע על אבא שלו כלום, הוא ידע רק שהוא נפצע. מה שקרה ליגיל ואור, הם היו בדירה לבד, כי אמא שלהם הייתה אצל בן זוגה בסופה, והם לא ידעו כלום על אמא שלהם. הראו להם סרטי טלוויזיה במחשב, זוועות. ואני אומרת לו, יגיל, אני משוכנעת שהם עשו עליך מניפולציות, לא בטוחה מה שראית, תמחק את זה, תנסה. כל הפסיכולוגיה בגרוש שלי של השנים האלה יצאו לי. ואני יושבת ככה בתוך הבטן, מה הם הראו לו? ואז משפט השני שלו בשתיים לפנות בוקר, הוא אומר לי, עדה, יכול להיות שאימא שלי ויתרה עליי? אז אני נשברתי. זה היה הבכי של חיי. כל ה-52 יום האלה יצאו לי על יגיל. הושבתי אותו ככה, חושך היה, אמרתי, תקשיב לי, כמו שאני מכירה את אמא שלך, היא הפכה כבר את האום עם הראש למעלה והרגליים למטה. את ביבי, אני לא יודעת מה היא עשתה לו, וכיסחה את כולם. אז מה הוא אומר לי? תגידי לי, למה נתנו לי לראות רק את הדס קלדרון? אז אני נשברתי, רן, אני אומרת לך, זה היה הקטע הכי קשה שהיה לי. ומרב שמעה, בטח, מניפולציה אמיתית.
הילד.
כן. יותר מזה, ביום שהוא לא הגיע אלינו, ביום שישי בערב, באו להגיד לנו שהאח שלו יצא. זה לא היה נכון. ואז
שיחקו לו בראש,
והחזיקו אותו 24 שעות בתוך אוטו סגור עם ניילונים על יד מחנה הפליטים למטה על יד בית החולים. ואני בכיתי עם היגיל הזה, זה היה הקטע הכי קשה שלי, וזה באמת לא ילד, הוא לא נכד שלי ולא הייתי מורה שלו. תימורה של אחותו, אבל אתה יושב ואתה שומע את הדבר הזה, ומרב שומעת על ידי, היינו על אותו מזרון ובינינו. הוא היה מבוהל, אבל כשאמרו לו שהוא יוצא ואור יוצא איתו, למחרת, אור הוא פנה נפרד, נתנו אפילו זמן פרידה ממרב, מאוד, פתאום גילו הומניות בצל הטירוף. היה מפגש נורא קשה, הוא אומר שב-11:15 פרצו להם לממד, והמחבל, הם פרידו ביניהם, לאבא שלו יש אופניים חשמליים, זה המחבל לקח אותו לסיבוב, לתוך ניר עוז, להראות לו את הזוועות, ועל יד משפחה מסוימת, משפחת איציק, הוא ירה בגז כדי שהם יישרפו בפנים.
למה הם עשו את זה לילד הזה?
לא יודעת. לא יודעת, רן, אני אומרת לך, אני רואה אותו פה, את החמוד הזה, אני אומרת, אתה מצליח ללמוד בשקט, אני אומרת לו ככה, אתה מצליח, אתה צריכה להיות בר מצווה. יום אחרי שהוא יצא, הוא היה בן 13.
אני רוצה להגיד שיגיל, יש לו אמא מדהימה בשם רננה, באמת, יש מלכות בישראל שאין לתאר, וכמובן זה הילד שלה, אז ביקשנו את רשותה, למה היא מוכנה לספר ומה לא. היא הייתה מאוד נדיבה, נתנה לנו לספר כמעט הכל, אבל מה שהיא כן הורידה, זה את הפירוט של סרטי הזוועה, שיגיל, החלאות, הראו ליגיל. ומה שהוא ראה שם, זה דברים...
הוא ראה דברים שאנחנו לא ראינו. הראו לו סרטוני גופרו.
שאף ישראלי לא ראה.
גופרו של החמאס.
שאף ישראלי לא ראה.
שאף ישראלי לא ראה.
שמוכיחים הרבה דברים שאנחנו טוענים בעולם, והעולם לא מאמין. אנחנו לא נפרט כי רננה
כאמור. וזה מה שהם נתנו לו לעשות בשבי. לצפות שעות בסרטונים שהם צילמו.
שאף אחד לא ראה. שהם פשוט אי אפשר לתאר אותם מגודל הזוועה. למה אנחנו מספרים את זה? כי עצם העובדה שאנחנו מסתכלים עכשיו על יגיל ורואים כמה הוא חזק. כמה הוא אמיץ, כמה הוא גיבור ומצחיק, אנחנו רואים אותו כל הזמן, הרי ראינו אותו עכשיו בצרט של האום, זה שהוא נשאר ככה זה גם תעודת גבורה ואומץ לילד הזה, והחומרים הנדירים שמהם הוא עשוי, ואני רוצה להדגיש את זה, וגם לאימא שלו, שהיא פשוט כנראה אימא מופתית, גם הוא וגם אור, הם במצב מאוד מאוד טוב יחסית למה שהם ראו שם.
תשמעי, כשאומרים נפלתם על הילד הלא נכון, מתכוונים ליגיל יעקב, כי הבד בוי הזה הוא ילד טוב, זה גיל שביר, גיל 13 בבן. אתה חצי,
יודע.
כולנו יודעים, כל בן יודע את זה. אנחנו חיה שבירה, אבל את הילד הזה לא שברו. והתמונה הזאת לא יוצאת לי מהראש, הם מראים לו את הדס קלדרון כל הזמן, כדי להגיד לו, אמא שלך לא אכפת לה ממך.
כלומר, איזה... הרוע הוא לא רק בזוועות, כן. הוא גם בפסיכולוגיה. רק לאמא של הדס קלדרון אכפת.
עכשיו אנחנו יודעים מה הם הראו לו במעגל סגור כל הזמן, הילד הזה. והפרט שעמם אותי זה שהמיינדפאק, המשחק הפסיכולוגי האכזרי הסדיסטי על המוח של הילד הזה מתחיל כבר בניר עוז, מתחיל כבר בקיבוץ, הם לוקחים אותו על האופניים החשמליים לראות את ההרס שנגרם לבית שלו.
ואיך הם מייצרים את האגזים, איך הם סוגרים ממד, זורקים את
כדי שידע שאין.
אש, וממש מייצרים לאנשים בפנים.
עכשיו אנחנו יודעים שהם עשו את המיינדפאק הזה לשלושה בנים, לארז, ליגיל,
ארז קלדרון, כן.
ולאיתן. שלושה בנים יפים, חכמים, גיבורים, נועזים, אבל בגיל השביר הזה שבין ילד לגבר, וכאילו נשאלת השאלה למה?
כאילו הם מקנים בפיטר פן הישראלי.
כי הם יודעים שהילדים האלה מנסים לעשות להם הטבעה, להחריב להם איזה כל יכולת בנפש להאמין שיש תקווה או משהו, אבל הם ייצרו ההפך. אנחנו פוגשים את הילדים האלה.
לא בקיץ' הם לא הצליחו.
הם הולכים, בעצם הם רק יצרו דור של לוחמים.
יגילו חתיכת לוחם, הם לא הצליחו, ונקמת ילד קטן לא ברא השטן, זה ממש נכון. כי יום אחד יגיל יגדל, והוא יהיה ילד יוצא דופן, כי כבר עכשיו...
הוא כבר עכשיו ילד,
ילד יוצא דופן. הוא יהיה מבוגר יוצא דופן. ולדעתי כל מה שהם עשו לו, הם יקבלו פי 7 מיליון חזרה. זו דעתי.
וגם תודה על הגדות הנפש הזאת של רננה, שכן הסכימה, שנשדר את ה... נכון, שהסכימה, כדי שהעולם ידע שהם השאירו ילד בתוך אוטו, בלב חאן יונס, באמצע הלילה, סגור, במחנה פליטים, לבד, במכונית, אחרי שהם
לילה שלם במכונית, מול הספסוף שהכי מפחיד את האנשים שניצלו מהטבח בניר עוז.
ומה הוא עושה? משתין עליהם.
איזה ילד.
משתין עליהם.
אני רוצה להגיד משהו עצוב.
מדהים, יגיל.
זה המקום שבו אנחנו מקדימים את המאוחר, ואנחנו אומרים שאנחנו פונים לרננה, גומה, אמא של יגיל ושל אור, כשהיא בשבעה, כשהם בשבעה על המוות של אבא,
כן.
של יגיל ואור, יאיר יאיה, שנרצח בשבי החמאס. אפילו בשבעה היא מגוננת על הילד שלה, ושולחת לנו בדיוק מה שצריך לעשות עם הקטעים.
עורכת החוצה את העדויות שהיא לא מעוניינת.
כן.
זאת אומרת, כמה מאוד. שזה היה מצמרר ומחריד, זאת הגרסה המרוכחת של מה שסיפר לנו עד על.
לא נשכח לעולם, ומי שסולח להם,
על מה שהם עשו לשלושה בנים.
חי בסרט. אני מקדם את הסיפור. עדה עוברת את הספסוף, ואנחנו פוגשים אותה שוב, אחרי שהיא כבר עברה את מעבר רפיח, אחרי שהיא עברה את כרם שלום, ואחרי שהיא כבר סוף סוף בצד הישראלי.
קודם כל, נורא חששתי, לא חששתי, נורא התרגשתי משני דברים. אני זוכרת שאמרתי למרב, ברגע שאני אגיע לכרם שלום, אם נגיע לכרם שלום, אני אתמוטט. ואני לא מהמתמוטטים. וזה מה שקרה לי. היינו במסוף רפיח, כיבדו אותנו, המצרים מאוד יפה, בננות וקפה וזה, והעבירו אותנו באוטובוסים למסוף כרם שלום. אמרו לנו שאנחנו עולים לטיסה, מסוק. לפני הטיסה, הכנסנו לאוהל ענק, אתם מכירים את האוהלים היפים הלבנים של האירוח, ואני מסתכלת ואני רואה שולחנות עמוסים בכל טוב עם פירות ועם קפה ועם קצינה מיד מתלבשת עליי, קצינה אחרת על מירב, קצינה אחרת על נורלין ועל אופליה, מושיבים כל אחת מאיתנו על בכיסא, ואומרים לנו, לפני שאנחנו נותנים לכם לדבר עם המשפחות, את יכולה ללכת להחליף את הבגדים, אם לא נוח לך עם הגלימה מהוללת. אמרתי, לא, אני רוצה את המשפחה. אז הועלו אותם לוידאו, הספקתי רק להגיד שלום, והבכי היה שני צידי ה... זה מטורף, וראיתי שגם אחותי איתם, אז נורא שמחתי. ואז אותה קצינה אומרת, בואי עכשיו, שולחן באורך אינסופי, בגדים מסודרים, לבנים, חזיות, גרביים, לפי מידות, פוקס, ללין וכל השאר, הכניסו לאוהל מדוגם, מחליפה בגדים. כמו שאני יוצאת מהחלפת הבגדים, היא מחכה לי בחוץ, זרקתי את כל הלונג'רי והכל לתוך חבית, עם הקפקפי פליפר, ואני רואה עומדים חמישה קצינים, לא זוכרת מה היו הדרגות, אבל אחד מהם, פה היה כתוב סגי. בוף! והוא קלט אותי, של המשפחה סגי, ורגע לפני שקרסתי, הוא תפס אותי. עכשיו עולות לי דמעות, כי הארבעה האלה, אמרתי, זו הייתה המהות של הישראליות, של הבית, של הפתאום, המעבר הזה, מהטירוף הזה, שעה קודם עם האלה, הוא אקבר באוזניים, עם כל ההמון הזה, וכן הצלב האדום איתנו, לא איתנו, פה אני התפרקתי ובכיתי.
אם היה משהו אחד שהיא רצתה כל כך, האישה שהעריכה כל ריח בעזה, כל דבר שהיא רצתה יותר מהכל זאת מקלחת חמה, והיא מגיעה סוף סוף לישראל, ואיך שהיא מתארת לנו את זה, איך היא אומרת?
דווקא היא גמרה לשיבה את המים, דווקא מקלחת כל כך ארוכה, שהיא גמרה לכל בית החולים את המים, והקלה שלה והבת שלה נדמה לי היו צריכות לדפוק על הדלת, והיא שאלו, דידי, את בסדר? אמא, את בסדר? כי היא נשארה שם כל כך הרבה זמן. והוא מספר לנו בהנאה על המים, המקלחת הזאת, ועל איך היא גמרה לבית חולים את המים.
העונג של הבית.
ואחר כך גם היה המון כאוס האמת, רן, כי גם אחר כך היה את הימים האלה של כפר המכבייה, או מלון ים סוף, אני חושבת שהייתה בכפר המכבייה, והימים האלה של הבלגן מסביבה, היא אומרת שהיו לה כל כך הרבה מבקרים, שבאיזשהו שלב הייתה צריכה להגביל אותם, היא אוהבת סדר, היא שליטה בהם סדר, לא יותר משלושה ביקורים ביום. כך ביקשה עדה. אבל היום, כשהיינו אצלם בקרמי גת, אתה רואה אותה עוד פעם, אותה עדה. הדירה נקייה, מביקה בניקיון, הספרים מסודרים לפי צבעים, אחד על השני, גדלים. והחיים שלה נראים מסודרים ובשליטה, עוד פעם, כאילו שהיא מעולם לא יצאה לעזה. וכששואלים אותה, אתה שאלת אותה, נכון? זוכר מה שאלת אותה? עדה, נשתנית בשבי? מה ינתה?
תשאל כל מי שמכיר אותי. יצאתי אותה עדה כמו שחזרתי.
איזה תשובה.
כלום לא השתנה.
ובכל זאת, לא נאפה את השבי ואת האלמנות הטריה של עדה, כי כשיצאנו, היינו קצת עצובים, ראינו אותה עומדת, זקופה כמובן, יפה, בדרכה לחדר האוכל המאולתר של קיבוץ ניר עוז, שהוא בעצם בלובי, מביאים
לארדון. ירדה איתנו במעלית ואמרה...
אני צריכה לאכול ארוחת צהריים, אז היא ירדה לאסוף את ארוחת צהריים.
כן, חדר אוכל. יש חמגשיות עכשיו שמחלקים באחד הבניינים בלובי. כן. אבל שומרים על איזה
הרגל. כולם אוהבים אותה, כל האנשים קופצות עליה, מהקיבוץ, מפה, משם, השכנות. והיא כמובן מאוד נחמדה לכולם, כי כמו שאמרתי, כולם רוצים את חברתה של עדה, ועדה נאלצת להשלים עם זה. ככה זה גם היה בנירוז. אבל אז, רגע אחד אחרון, הפנינו את המבט אחורה באוטו, וראיתי אותה עומדת שם, את המלכה שלנו, את האישה החזקה הזו, ושאלתי את עצמי, אם היא לא חוזרת הביתה לדירה היפהפייה שלה, למסודרת, לגעגוע, ולזיכרונות, שהיא לא משתפת עם אף אחד, אבל היא יודעת מה היא מרגישה.
על הצוואר של עדה יש שרשרת קטנה כזאת, עם השם ניר עוז, ולרגעים הרגשתי שזה מה שנשאר מניר עוז, בשביל עדה, השרשרת הזאת.
והתליון של דני.
והתליון של דני שנשאר ליד ה...
שהיא צילמה.
ליד הנרקיסים, אם אני לא טועה. או הסיגליות. ליד הסיגליות.
חתן של המצא בשבילה.
כמו תכשיטים, כמו היעלומים, בסוף 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 ניר עוז תהיה, בשבילה לפחות, זיכרון. כי היא סיכמה את הכל בארגזים מסודרים היטב, והולכת הלאה.
ואת הגעגוע שהיא מרגישה, היא תספר רק לעצמה, בשעות הקבועות שבהם עד עסקי תרשה לעצמה להתפרק טיפה.
בשעות הקבועות שלה ושל מרב טל כנראה. וזאת השעה הסודית הזאת שלהם, דנה.
שישי של... אחר הצהריים.
שישי אחר הצהריים. יש איזו אמיה כזאת ראשית שזזה בין קריית גת לראשון, משדרת להם בשעה המיוחדת שלהם לבכות כנראה. והנה אנחנו מקליטים את הפרק, והכי גרוע קרה.
בשורה נוראית, יאיר יעקב, יאיה, אבא של יגיל ושל אור ושל אחותם שיר, והבן זוג של מרב טל, שלא החיכתה כל השבי, חשבה עליו, התגעגעה עליו. והנה גם היא סוג של אלמנה כמו עדה, רצחו אותו בשבי, זיכרונו לברכה, אומרים שהיה איש מדהים. רצינו גם לומר שהפרק מוקדש לזכרו של יאיר יעקב, השם יקום דמו.
ועדה שיושבת בקריית גת, מגיעה השעה הזאת הקסומה, שעת הקסם של העצב והגעגוע הכי גדולים שיש, בשישי אחר הצהריים.
יחד עם הבשורה.
יחד עם הבשורה, ובאותו שישי שמקבלים את הבשורה, לוקחת את הטלפון שלה, ושולחת לאחותה לשבי את ההודעה הזאת.
אני מוכרחה להקריא לכם משהו קטן שכתבתי לה ביום שישי. אם אני אבכה, אז תחבא את המצלמה.
אם תבכי, אנחנו סוף סוף נבין שאת לא סופר וומן. כי בינתיים את סופר וומן.
כתבתי לה ככה, בחמש. מרב יקרה, השעה חמש, לא יכולה שלא להיזכר בשעה חמש, כל יום שישי. אני הייתי פורצת בבכי של געגועים, ואת היית זאת שחיזקת אותי. אז בשעה חמש הזאת, שהיא השעה הקשה של חייך, אני חייבת לשלוח לחיזוק, כרגע אומנם וירטואלי מרחוק. כמה דיברנו על העיר וכמה פחדנו מהבשורה הזאת, שהגיעה אלייך ממש עם חזרתך מהג. והדיסוננס של השבוי והחטופים. שתהיה לך וכל אוהבייך הסובבים אותך שבת שלווה ורגועה, באהבה רבה אחותך לשבי. היא כתבה לי תודה, הדודה היקרה שלי אוהבת אותך. קרא לי הדודה כל הזמן.
שש עשרים ותשע, הדקה ששינתה אותנו. מגישים תנה ספקטור ורן שריג. הפקה אורלי אז, עורכת מיכל אבן.